שאל חברנו רבי חיים דריין את השאלה הבאה: האם מותר לקנות ממחירה מהמשטרה מדברים שעוקלו? האם הדבר הזה מותר או אסור? כדי להבין את השאלה נסביר שיש מה שנקרא לשכת הוצאה לפועל, ולשכה זו כשמה כן היא, איננה בית משפט אלא זרוע מבצעת, ובשעה שיש מישהו שחייב למישהו, ואם יש פסק דין נגד החייב והחייב איננו פורע את חובו, פונה הנושה אל לשכת הוצאה לפועל, וזו פועלת מכוח חוק ומפעילה עיקולים, תפיסת נכסים ומחירתם, כדי שיהיה לנושה מהכן לממש את חובו, או אפילו חוב שלא עבר דרך בית משפט, אלא כגון שאדם חייב לזולתו ויש צ'ק על כך, כלומר חוב שעל פניו הוא קיים, אזי הנושה מגיש את הצ'ק לשכת ההוצאה לפועל, החייב צריך לבקש רשות להתגונן, אם בכלל יתנו לו רשות להתגונן. היה ונתנו לו רשות להתגונן ונתחתה טענתו, או לא נתנו לו רשות להתגונן, לשכת ההוצאה לפועל מתחילה בהליכים, עיקולים וכאמור מחירות וכיוצא בזה. בדרך כלל המחירות של הנכסים בלשכות כאלה הם במחירים מאוד מאוד מוזלים, ולכן יש בני אדם שיש להם עניין לקנות מהלשכות האלה, למרות שיש דברים שהם בבחינת יד שנייה, יד שלישית, לפעמים הם מוצאים נכסים טובים, בעלי איכות טובה, ובמחיר מאוד מאוד מוזל. והשואל שואל, האם ליהודי דתי מותר לקנות משם או לא? מה נשתנה יהודי דתי מלא יהודי דתי? בגלל השיקולים ההלכתיים הבאים: האם יש ללשכת הוצאה לפועל דין ערכאות של גויים? ב. אם אין להם דין של ערכאות של גויים, האם הלשכות הללו מתנהלות באופן שההלכה יכולה לגבות את ההליכים האלה או לא? כי אם אין התראות מתאימות כפי שההלכה אומרת, אין פריסת חובות, אם אין מסדרים לבעל חוב כפי שההלכה קובעת, אם אותן לשכות מטילות גם ריבית, גם הצמדה, גם כנסות, אם כן לכאורה מעבר לשאלה אם זה גדר של ערכאות של גויים, יש עניין של אולי מזיק, דין מזיק, מזיק לחברו, והשאלה אם הדבר הזה מותר או אסור. ועל אחת כמה וכמה אם ישנן חובות שבגינן ניתן לשלוח את החייב למאסר כיוון שהוא לא פרע, והרי בהלכה אסור לאסור בן אדם בגין חובו, אז אולי יש כאן גדר של מוסר. לכן השאלה היא שאלה במקומה, שאלה מאוד מאוד חשובה. נקדים ונאמר, יש פסק דין מעניין של הרב ברוך שרגא, אב בדין למונות שעל יד המועצה הדתית בירושלים, כרך וב דפים י"ט כף וכף א', מעשה שהיה כך היה, שיהודי בעל חנות לספרי קודש בירושלים שהסתבך עם רשויות המסים, הם תובעים ממנו בשומה גדולה והוא טוען שהוא איננו מוכר בהיקפים האלה, ושהשאומה זו לא נכונה. בטענותיו נתחו, ומאחר הוא לא שלם, אזי רשויות המס פשטו על החנות ושללו שלל מכל הבעל היד, ש"ס, תלמוד בבלי, ירושלמי וכל מיני כתבי קודש, והעמידו אותם למחירה. ויהודי ירא שמיים קנה אותם במחירים מאוד מוזלים. שמע החייב שפלוני אלמוני קנה אותם, הלך ואמר לו, אלה הם הספרים שלי ואני דורש ממך להחזיר לי אותם, כיוון שהמחירה הזו היא מחירת גזל, אין לה תוקף, אז החזיר לי את הספרים שלי. כמובן שהעניין הזה, הוא אמר, הקונה דינה דמלכותא דינה, אז זה אומר דינה דמלכותא דינה, והבעל הספרים שכאמור ממנו עוקלו הספרים טוען שזה גזל, כל הדברים האלה זה דינת גזלנותה, ושהמחר מתבטל ומגיע לו חזרה את הספרים. הדבר הזה הובא לדין תורה ודין דיני מונות. מטבע הדברים בית הדין דן על כך על פי הסוגיה בגיטין דף נ"ח עמוד ב, ועל פי הרמב״ם בשולחן ערוך, תוך שהוא מאבחן בין דיני מקרקעין ובין דיני מטלטלין, ובסוף הוא אומר, הגם שלמרות שבענייני מטלטלין לכאורה היינו יכולים לתת תוקף לכל ההליך הזה, אבל מאחר ולא תמיד השימוע נכון לגבי טענות החייב, ומאחר ויש בזה גם ריבית והצמדה, דברים שהם אסורים לתורה, לכן הם טוענים שהמחר לא מאחר, הוא צריך להחזיר את הספרים ויקבל את התשלום שהוא שלם חזרה. וכתבו בשם הרב יושיב, שהשם שלח לו רפואה שלמה, שאכן באמת זו ידעתו שאסור לקנות במקומות כאלה. אבל עדיין יש להשיב שתי תשובות. תשובה אחת, נניח בהנחה שאכן באמת זו ידעה שלטת בהלכה, אזי לכאורה אנחנו מרשלים את ידיהם של יהודים עיר השמיים מלהציל מפני הדלקה. כי אם אנחנו בדעה שבלשכות ההוצאה לפועל נמכרים דברים שניתן לומר עליהם שהם גזולים בגלל שההליכים לא מתוקנים, ואם כן, אם יהודים דתיים ידירו את רגליהם במקומות אלה ולא יקנו, אז מי יקנה אותם? יקנו אותם אחרים שכל עניינם הוא בצע ולא מעבר לזה. בעוד שעד רבה ראוי לבוא לומר ליהודי אשר קנה משם, ישר כוחך שהצלת מפני הדלקה, לא תחשב אלא כמשיב אבדה לבעליה. אתה תחזיר את הספרים שמחרת לפי שיטה זו, תחזיר את הספרים שמחרת, והוא ייתן לך לא רק את החזר הכסף אלא גם את דמי הטרחה, זמן הבזבוז שהשקעת, כל ההוצאות שלך פלוס מה שמגיע לך, דמי הטרחה. ואז אם ניתן לו דין של משיב אבדה שהוא זכאי בהוצאות ובדמי הבטלה, אז לפחות מצילים בפני הדלקה, ולא ליצור מצב שמחזירים לו, מקבל את הכסף וזהו, כי גם כאן אין איזון נכון. זוהי תשובה אחת. תשובה שנייה, עדיין יש פוסקים שאומרים, מתי באמת ההלכה מאוד מקפידה על לשכות כאלה, זה כשיש חוב בין אדם לחברו, אז באמת אולי יש מקום להקפדות שלא נעשים הדברים לפי הכללים שנקבעו בהלכה. אבל כשהחוב הוא כלפי רשויות, רשויות ממשלה, רשויות עירוניות, רשויות מס, אזי בזה יותר מדברים אחרים אמרינן דינה דמלכותא דינה, והואיל וכן, ומאחר ובמקרה הזה מדובר איך קוראים במקרה הנדון בעניין מס, אז לכאורה דינה דמלכותא דינה. אלא שכאן באנו שוב פעם למחלוקת, האם אמרינן דינה דמלכותא דינה בארץ או לא. אז יש כאלה שאומרים לא אמרינן דינה דמלכותא דינה בארץ, כי המלכות היא לא בעלים על הארץ, ואי אפשר לבוא להגיד דינה דמלכותא דינה. ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל, אבל רבנו בהלכות גזלה ואבדה קבע שדינת מלכות הדינה נאמר גם בארץ, וכך גם מרן. לכן בין רשויות מס אי אפשר לבוא ולומר, או קשה לומר לפי שיטת רבנו, זה לא דינת מלכות הדינה, ומה שקנה הוא קנה. אם ירצה לפצות את הזולת זה משהו אחר, אם לא, לא. ולכן נראים הדברים שאדם יהודי אשר קונה מאותם מקומות, אם הוא יודע של מי הם הדברים, יוכל, כיוון שהוא קנה בזול, לתת עוד איזושהי תוספת כספית לאותו אדם שממנו נשללו הדברים. עכשיו אני לא מדבר על בסיס של מסים, אלא בן אדם החברו, כדי שלא יהיה חשש ריבית וגזל וכאלה דברים. אם הוא לא מכיר, הועיל, ובדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל, הלשכות הללו מתנהלות לפי חוקים, ויש בחוקים כללים, כללים מתי וכיצד מבצעים. נכון שיש מה שנקרא חברות גבייה, ואלה עושות ככל העולה על דעתן, שוב במסגרת החוק, אבל די יודעים למצות את החוק בצורה דורסנית למדי, דורסנית למדי. אבל כבר יותר טוב להציל מפני הדלקה, אפשר לקנות בזול. אם איתרנו את הבעלים ניתן להם פיצוי, לא איתרנו את הבעלים נקצה קצת כסף לצדקה, מאשר הדברים האלה בלב אחי ילכו לגורמים אחרים אשר לא יתחשו בכלל באדם שממנו לקחו את השלל הזה, וודאי וודאי ספק אם ייתן צדקה לעניים. נראים לנו שיש מקום להיתר, אלא אם כן באמת ידוע שאותה לשכה מחוברת עם עולם הפשע, ויש לשכות כאלה, שאז בוודאי ובוודאי צריך להדיר את ידינו ואת רגלינו משם. רבי חנינא בן גשמר.